שלום לכולם, אנחנו עומדים כאן בבית מדרשו הקדוש של מרן הרב קוק לפני פרשת ויגש. אז השיעור הזה כמובן התחיל מהפרשה, אבל אין דבר כזה. תמיד הפרשה, כמו שהרב ציודה אומר, זה דבר השם שבא אלינו להקשרים, לדברים שאנחנו עסוקים בהם. ואחת הצדיקות כתבה לי, הרב, אנחנו בעלה והיא מאוד נהנים מהשיעורים והכל, אבל באמת ההרגשה היא שיש הרבה ביקורת וצריך לתקן. אנחנו באמת נמצאים בתקופה של סיכוי מאוד גדולה, גם סיכון גדול וגם סיכוי גדול, ואנחנו עדיין לא רואים איך באמת ההתעוררות הזאת הולכת אל התיקון הגדול שכולנו צמאים אליו. והיא אומרת, מה אני יכולה לעשות? אני בסך הכל, מי אני, מה אני וכו'. אז אנחנו היום נעסוק בנושא של מה אני יכול לעשות מתוך פרשת השבוע, מקור א' בראשית ממדלת. אומרת התורה, קודם כל זה סוף פרשת מקץ, כדי להרגיש את המצוקה של יהודה, ואז ויגש. בואו נראה. ויאמר יהודה, מה נאמר לאדוני, מה נדבר ומה נצטדק, שומעים את המצוקה שלו, שבעצם תופלים על בנימין שהוא כביכול גנב את הגביע. האלוהים מצא את עוון עבדיך, איננו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו. ויאמר, אומר השליח של יוסף, חלילה לי מעשות זאת, האיש אשר נמצא הגביע בידו, הוא יהיה לי עבד, ואתם עלו לשלום אל אביכם. ואז מתחילה פרשת שבוע שלנו. ויגש אליו יהודה. ויאמר בי אדוני ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני והליך רפך בעבדך כי חמוך כפרעה. תגידו מה זה? מה הוא ניגש? מה הוא ניגש? יש לו מה להגיד? יש לו מה לעשות? יש איזה מוצא שאתם רוצים רגע לייעץ לו? מה הוא יכול לעשות? הרי הוא לא יכול לעשות כלום. פשוט כלום. אז מה הוא ניגש? והתורה גם מדגישה ויגש אליו יהודה. אז חזל דורשי כל מיני דרשות, אבל בפשט זה לא מובן. מה זה? ויגש אליו יהודה. מה יש לו להגשת אליו? מה יש לו להגיד לו? מה יש לו לעשות? מה הוא יכול לעשות? אפס מאופס, אז מה הוא ניגש? השפת אמת, שהזכרנו אותו בשנים קודמות, רק בואו ככה נראה דרך המשקפיים של השפת אמת, המשקפיים העיניים הקדושות של השפת אמת. בואו נראה את התיאור של המצוקה. בפרשת ויגש תפרש למד א', מקור א', שורה רביעית. הוא באמת היה צר מאוד ליהודה. כמו שכתוב, מה נאמר לאדוני, מה נדבר וכו', כן? והיה עצתו, אז הוא אומר, השפת אמת, אז מה הוא עשה? אז מה הוא ניגש? אז על זה דיברנו שנים קודמות, בואו נזכר. והיה עצתו של יהודה על ידי הגשה זו לפנימיות הדבר. אומר השפת אמת, הפתרון של יהודה היה, אני לא יודע מה לעשות, אז אני אגש לפנימיות הדבר, אני לא אסתכל עליו חיצונית. מה הכוונה? כי לא אוסיף בבקשה זו. הוא הרי לא אמר שום דבר חדש, בכל התיאור הזה שיוסף לא ידע. רק שחזר כל הדברים לעצמו, אומר השפת אמת, פרשנות יפה, יפה, יפייה, להיות מיושרים אצלו, ולקבל רצון השם יתברך בשמחה. כאילו, אם השפת אמת קורא את זה ככה, מה נאמר לאדוני, סליחה, ויגש אליו יהודה ויאמר, בי אדוני וכו', אדוני שאל את עבדיו, יש לכם מבואך, למה שאלת? כי הקדוש ברוך הוא רצה שתשאל, אז שאלת, ואנחנו אמרנו לך שיש לנו אח קטן, מה פתאום ענינו לך את זה? כי הקדוש ברוך הוא רצה כך, הכל משמיים, הכל לטובה, כך השפת אמת קורא את הדברים, מסיים השפת אמת, ועל ידי שמבררים שהוא מהשם יתברך, נתגלה הפנימיות, ולא יכול יוסף להתאפק. כלומר, ברגע שבן אדם מפסיק להתייחס לסיטואציה שהוא נקלע אליה, או שהוא נמצא בה, בצורה חיצונית, והוא בא ואומר, רגע, מה, אין פה מנהל לעולם, מה? זה משמיים, קרה ככה, זה משמיים, צריך לראות מה עושים, ומה טוב בזה, ואיך הכל לטובה, ולהשתדל ללכת עם הקדוש ברוך הוא, ובעזרת השם הכל יתהפך לטובה, והכל יסתדר. זה הרעיון של השפת אמת, מה זה ויגש אליו יהודה, אבל שימו לב, מה מובלע בדברים האלה? שבאמת ליהודה לא היה כלום לעשות. כאילו אם יהודה היה שואל אותנו, אומר, חבר'ה, מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות? כלום. אז מה הוא ניגש? מה זה ויגש אליו יהודה? שפת אמת נותן פרשנות ככה מאוד יפה, רוחנית, שהוא כאילו, הוא ניגש בעצם לעצמו, ליישר בתוך עצמו את הדברים שהכל ממנו, שהכל מהקדוש ברוך הוא. טוב, שימו לב לפסוק בדברי הימים ב', פרק כף, פסוק ב', שאנחנו אומרים אותו כל פעם בחלק השני של נפילת אפיים, של התחנון, אחרי נפילת אפיים בחלק השני. אז הפסוק בדברי הימים זה בעצם על יהושפט, שעמון ומואב באים להילחם בו, והוא לא יודע מה לעשות, כזה המון רב בא לי לכם בו. אז אומר יהושפט בתפילתו אלוהינו, הלא תשפוט בם, כי אין בנו כוח לפני ההמון הרב הזה הבא עלינו. לא יכולים לעמוד מולם. ואנחנו לא נדע מה נעשה, כי עליך איננו. אנחנו לא יודעים מה לעשות. אנחנו רק דבר אחד, אתה מציל אותנו, יש מה לעשות. לא מציל, מה נעשה? ואנחנו לא נדע מה נעשה. עכשיו, הפסוק הזה, בקור ב' שורה שנייה, שולחן ערוך אור החיים, סימן קופלה מדה א', הלכה א' ברמה, אומר הרמה, הוא מנהג פשוט לומר, ואנחנו לא נדע, וכו'. באמת ככה מנהג, גם ספרדים, גם אשכנזים. עכשיו, אומר השלה, שמביא אותו המגן אברהם, והמשנה ברורה מביא אותו, אומר השלה, מסכת תמיד, פרק נר מצווה, עוד צדי א', ואומרים, ואנחנו לא נדע. והטעם, לפי שהתפללנו, בכל עניין שיוכל אדם להתפלל, מה זה ואנחנו לא נדע מה נעשה, מה הכוונה? הוא אומר, כאילו, זהו, עשינו הכל, מה? התפללנו בישיבה, ובעמידה, ובנפילת אפיים, כאשר עשה משה רבנו עליו שלום, דכתיב, וישב בהר, וכתיב, ואנוכי עמדתי בהר, ואתנפל לפני השם, אז התפללנו גם בישיבה, גם בעמידה, גם בנפילת אפיים. ומאחר שאין בנו כוח להתפלל בעניין אחר, אנו אומרים, ואנחנו לא נדע, כאילו מה אנחנו עוד יכולים לעשות, ואנחנו לא נדע. עכשיו שימו לב לעדות של השלה. וראיתי שליח ציבור אחד, שהיה שליח ציבור הגון במאוד. והיה מנהגו לומר אלו התיבות, ואנחנו לא נדע מה נעשה בכל רם, כי הרי את הנפילת הפעם צריכים להגיד בלחש. ואנחנו לא נדע מה נעשה בכל רם. עכשיו שימו לב, ואנחנו לא נדע, אומר השלה, אמר אותו שליח ציבור, אמר אותו בישיבה, כשהוא יושב. מה נעשה? אמר בעמידה. והיה אומר שכן קבלה בידו. שימו לב, חברים, הרבה לא יודעים את זה. שימו לב טוב. אתה מסיים את החנון, ואתה אומר, ואנחנו לא נדע, אתה בישיבה. מה נעשה? אתה קם. עכשיו תראו, אשכנזים קמים קבוע. למה? כי הם הרי קמים לקדיש. ספרדים, בימים רגילים לא, אבל בשני וחמישי גם הם צריכים לקום הרי, לתחנון של שני וחמישי. אז גם ספרדים, ואנחנו לא נדע מה נעשה, שם קמים, שם נעמדים, גם שליח ציבור, שהוא הרי גם בימים רגילים, הוא מתיישב, אומר את תפילת אפיים, כשהוא קם חזרה לתיבה, אז הוא קם בפסוק הזה, ואנחנו לא נדע מה נעשה, אתה קם. למה? למה? מאוד מוזר. הרי ואנחנו לא נדע מה נעשה, זה כאילו לעמוד להשתומם ולהגיד, לא יודע, מה עושים? אין לי מושג. אין לי מושג מה עושים, לא יודע. אז אם אתה לא יודע מה אתה קם, מה אתה קם? אתה לא יודע מה עושים. מאוד יפה, אבל אנחנו צריכים להעמיק בזה, להבין את זה. אז קודם כל, העניין הזה של מה נעשה, חוזר בתנך המון פעמים, וזו סיטואציה אנושית מאוד מאוד מצויה. כלומר, קודם כל, בואו נבין שמה נעשה, זה באמת שאלה שהרבה הרבה מצבים, אנשים שואלים את עצמם, טוב, מה נעשה? מה נעשה? בואו נראה יחד. כמה דוגמאות. מקור ג' בשמואל א', פרק ו', אחרי שהפלישתים חוטפים מארון הברית שהם לקחו במלחמה, אז הם רוצים לשלוח אותו חזרה. ויקראו פלישתים לכהנים ולקוסמים לאמור, מה נעשה לארון השם? הודיעונו במה נשלחנו למקומו. אחר כך כשאבשלום מורד בדוד, שמואל בית פרק ט' ז', ואומר אבשלום אל אחיתופל, הבו לכם עצה, מה נעשה? כאילו, מה נעשה? זאת שאלה כבדה. היא חוזרת בהמון צמתים. יונה, פרק א', כשכל הדייגים שם, הנוסעים באונייה, מגלים שבעצם יונה הוא הסיבה לסערה, ואמרו אליו, מה נעשה לך? מה נעשה לך? מה אנחנו יכולים לעשות לך? ואשתו קיים מעלינו, כי הים הולך וסוער. שיר השירים, פרק ח', מה נעשה לאחותינו ביום שידובר בה, אם חומה היא, נבנה עליה תירת כסף, אומר רשי, כשהאומות מתלחשים עליה להכחידה. מוכר לכם? כי עניין שנאמר בתהילים פי ג' לכו ונכחידה מגוי. אז מה נעשה לאחותינו? מה נעשה? מה נעשה? אז זה העניין של מה נעשה, הוא לא רק נורמלי, הוא חלק טבעי מהמציאות שהאדם עומד ומה נעשה? לא יודע. מה עושים פה? מה נעשה? ולכן זה שאנשים ברוך השם שומעים את השיעורים ומקבלים עיניים לראות את המציאות ופתאום מתחילים לפתח העיניים ומבינים מה קורה מסביב. אז קודם כל תדעו לכם, זה עצמו כבר דבר גדול. ככל שיתרבו העיניים הפקוחות על פי תורת מרן הרב קוק, ממילא יתרבו אנשים שרואים את המציאות נכוחה. עוד יהודי, עוד יהודי, עוד אדם, הפצת לו עוד מישהו, שלחת לו, עוד יהודי שמע שיעור, נפתחות העיניים. עיניים שנפתחות הרי בסוף זה הכל דעת. איך מחליטים מראש הממשלה? הדעת של הבוחרים. מה הם בוחרים? האם הם בוחרים אדם שהוא גדול בקומבינות, אדם שהוא גדול ביחסים בינלאומיים, אדם שיש לו גדלות רוחנית ומעשית משולבת? מה הם בוחרים? בסוף זה דעת. בסוף הכל זה דעת. אז במילה לא לזלזל בעצם הדעת. אתה זוכה, את זוכה לשמוע שיעורים. נפתחים העיניים, את מקבלת, אתה מקבל דעת. דעת עמוקה, עיניים של מרן הרב קוק. אז ברוך השם, עוד יהודי שהדעת שלו מתיישרת, נפתחת, נפקחת, ובעזרת השם, הדעת הזאת תביא גאולה. אבל העניין הזה של לא לדעת מה נעשה ואיך ומה יהיה, כל זה מובנה בתורת ישראל, עד כדי כך שכך מתחילה היהדות. מה פירוש? על מה אנחנו מדברים? תראו איתי יחד מקור ד'. בראשית י' ב', ויאמר השם אל אברהם, לך לך, מארצך ומולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך. הוא לא אומר לו לאן הולכים. קום ותתחיל ללכת. ואנחנו לא נדע מה נעשה קמים. אבל מה אתה קם? הרי אתה לא יודע מה לעשות. אברהם אבינו, כך מתחילה כל היהדות כולה. לך לך, לאן? אל הארץ אשר אראך. הוא לא אומר לו לאן. אומר הרב צבי יהודה, מקור ד' שורה ראשונה, שיחות הרב צבי יהודה בראשית עמוד 117, לאברהם אבינו רק נאמר לך לך. לא נאמר לו לאן ללכת. שימו לב, זה מובנה. לכאורה זה דבר משונה. לאן יש לו ללכת? קודם כל, לך לך. ובדרך כבר תדע לאן ללכת. אל הארץ אשר אראך. בדרך, שימו לב, כל מילה פה מדויקת, הרב צבי יהודה כתב, כלומר, אמר את הדברים, והם נכתבו, תומללו וכו', מתוך שיחותיו, שימו לב טוב שהמילים, הדיבור של הרב צבי יהודה הוא כאילו נורא בפשטות, ולכן זה גם טוב כספר למתחילים, ללמוד שיחות הרב צבי יהודה על הסדר. אבל האמת היא שהרב צבי יהודה תמן בדבריו עומקים עצומים. אז מה אומר? אתה צריך לקום להתחיל ללכת. בדרך כבר תדע לאן ללכת אל הארץ אשר אראך. מה זה בדרך? בדרך כבר אראך לאן ללכת. מיד במילים הראשונות, אנו נפגשים במין בריאה אלוהית, אברהם אבינו, אשר בסדר המעשים שלו, בסדר העובדות שלו, בסדר הנחיית הביוגרפיה שלו, מתגלה ומתבררת לו הכרה אלוהית של הארץ אשר אראך. מה זה? מה הכוונה? מה זה? מה הכוונה מתגלה לו הכרה אלוהית, הארץ אשר אראך? אומר הרב צבי יהודה באופן קטנוני ונורמלי, כשאדם מקבל משמעת ופקודה, חייבת להיות פקודה ברורה, לך מפה למקום פלוני. אבל כאן אנו פוגשים נשמה, בעלת שייכות ודבקות מיוחדת לריבונו של עולם. תקשיבו טוב עכשיו, כל מילה פה זה זהב. אבל כאן אנו פוגשים את אברהם אבינו, נשמה בעלת שייכות ודבקות מיוחדת לריבונו של עולם. כך שמתוך הפעולות, הפסיעות והצעדים שלה, היא מגיעה אל הארץ אשר אראך. הארץ אשר אראך זה גילוי שכינה. זה שהאור מתגלה ואתה יודע טוב מאוד מה לעשות. אבל כדי לזכות לזה, הרי אתה לא שואל מה נעשה ברמת יחצנים ויועצים זרים. אתה שואל מה נעשה ברמת מה השם רוצה, מה הדבר הנכון, איך עושים, מה עושים. אומר אדוני, אל הארץ אשר אראך, אתה רוצה לזכות לראות את הארץ? מתוך הפעולות, הפסיעות והצעדים שלה היא מגיעה אל הארץ אשר אראך, מתוך פסיעותיך, תתגלה כבר ההנחיה האלוהית, מתוך שתלך, ואני מוסיף, בלי לדעת לאן, יתגלה האראך, מתוך השלילה של ארצך, מולדתך, בית אביך, הכל המוכר והנתפס וכו' וכו', יתגלה החיוב של הארץ אשר אראך. עומק עצום, יפה יפה, יהודה לא יודע מה לעשות, נקודה. אומר השליח ציבור הזה מסר לי קבלה שיש לו מסורת, ואנחנו לא נדע, אומרים בישיבה, מה נעשה קמים? למה קמים? לא גילה לנו את הסוד. למה קמים? זה בדיוק אל הארץ אשר אראך, לך לך. אתה לא יודע מה לעשות? איך תדע מה לעשות? קום, תתחיל ללכת. שימו לב כמה זה יפה. יהודה אין לו שמץ של מושג מה הולך להיות פה. הוא מבין שאין לו את הכוח, אין לו את היכולת, אין לו פשוט כלום. אין לו מה לעשות. אבל הוא לא נתפס לשיתוק נפשי, הפוך. הוא קם וניגש. הוא לא יודע מה הוא יגיד. הוא לא יודע מה יכול לפעול על המלך המוזר הזה. הוא לא יודע מה לעשות עם העלילה הזאת. מה הוא יגיד? הוא באמת לא מחדש שום דבר, כמו שאומר השפת אמת. הוא לא מחדש כלום. מספר את כל הסיפור. הדבר היחיד שהוא מחדש, זה שהוא אומר, כי עבדך הרב את הנער, וכמובן שזה שובר את יוסף הצדיק. אבל הוא לא ידע. הוא לא ידע. לא היה לו מושג. אבל הוא ידע את הסוד. מה עושה יהודה המלך, בנו של יעקב אבינו, האבא של מלכות בית דוד, האבא של המלכות בישראל, מה הוא עושה? דבר ראשון, הוא ניגש, הוא קם. ואנחנו לא נדע מה נעשה. אתה לא יודע מה לעשות, מה עושים? קמים, תקום. אתה לא יודע מה לעשות? קום, קום. לך לך, מתוך הפסיעות, מתוך הפעולות שלך. יתברר לך הארץ אשר הרקע, יתגלה לך האור הגדול. וזה בעצם הדבר האדיר שאנחנו לומדים מיהודה, ואנחנו לומדים את זה גם בעצם מדברי השלה, אבל אנחנו לא נדע מה נעשה, ואנחנו לומדים את זה מיסוד כל התורה כולה, מאברהם אבינו אל הארץ אשר הרקע. שמע איזה יהודי, דיברתי קצת על משהו דומה, יהודי שהוא מורה בישראל. אמר לי, מה, אנשים אומרים לך שהם לא יודעים מה לעשות? תגיד להם שילכו להיות מורים. עכשיו שימו לב, למי שלא יודע, היום בתל אביב אין מורים. אז מה עושים? לוקחים מורים ערבים. כמובן שהערבי המוסלמי נכנס לכיתה. ואז הוא אומר להם, התנ"ך אמת, משה אמת ותורתו אמת, מוחמד סתם קשקש והקוראן תעזבו את זה, זה, לא, זה מה שהוא מלמד אותם. כלומר, אתה לקחת מורה שינחיל דרך ישראלית לתלמידים שלך. אבל לקחת מורה שמאמין בקוראן ובמוחמד ולא מאמין במסורת הישראלית, אז מה אתה מצפה שהוא ימסור לילדים ששמת אותו מורה עליהם? מה אתה מצפה? שום גזענות. הכל בסדר. רק תסביר לי מה הוא ילמד. זה הכל. לא, 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 הכל בסדר. הוא אזרח בישראל. יש לו תעודה כחולה. מגיע לו שוויון. משרד החינוך. רק תסביר לי, אדון משרד החינוך, מה ילמד מורה ערבי לתלמידים יהודים. קוראן? לא, לא. את הקוראן הוא ישים בצד. מה הוא יספר? מה הוא יספר על ישמעאל? מה הוא יספר על יצחק? מה הוא יספר? מי הבן הממשיך? מי? ישמעאל? מה הוא יספר? מה הוא יגיד? בטח הוא יגיד להם שהקוראן זה סתם קשקוש. התנך, זה הדבר הנכון. הרי הם גם מאמינים בתנך, אבל הם משנים אותו, שיתאים להם. מה הוא ילמד אותם? למען השם? מה הוא ילמד אותם? עכשיו, המציאות הזאת של אין מורים, אז בתל אביב, כל מיני, לא יודע מה זה, מנהלים, לא יודע מי אחראי על המחדל הזה, הולכים מביאים ערבים שילמדו ילדים יהודים. איך ילמדו אותם? לא ברור לי איך. לא, אמרתי עוד פעם, שוויונית לבריאות, אתם צודקים, מגיע להם, בהחלט. ומה עם הילדים? איזה תורה ימסרו להם? מה ילמדו אותם? אבל איפה הבעיה מתחילה? שהיהודים לא הולכים להיות מורים. עכשיו, אותו מורה לתנך, שאמר לי את זה, והוא צודק לגמרי, תגיד לאנשים שהולכו להיות מורים. אז קודם כל הוא אישית, הוא עושה איזה משרה וחצי, אולי אפילו שתיים, והוא מוצא, יש כל מי שיודע לעבוד עם משרד החינוך, יודע איך לבנות את זה נכון, שאתה יכול לחיות חיים טובים, נורמליים, ולעשות כל מה שצריך, גם להרוויח, גם ללמד, ניתן בתוך המסגרת, גם הקיימת של משרד החינוך להתפרנס. עכשיו, עוד דבר שצריך לדעת, אף אחד לא ביקש לך להיות מורה כל החיים. אתה היום בן 25, לך תהיה מורה 5 שנים. בגיל 30, לך למקצוע שאתה רוצה, תעשה הסבה ממילא, היום כולם מטיילים בין מקצועות. אז לך תהיה מורה 5 שנים, 25 עד 30, 25 עד 33, 34, ואז תמשיך למקצוע שאתה רוצה, או מקצוע שלמדת תוך כדי, או אני לא יודע מה. מה הבעיה? לכו ללמד. לכו ללמד. עכשיו, יותר מזה, כשאתה מסתכל ימינה שמאלה בעין אמיתית, לא יכול להיות שאין לך מה לעשות. פשוט לא יכול להיות. אתה לא שם לב. אתה לא שם לב. יש לך, לדוגמה, בן אדם שיש לו את היכולת לעשות חוג טעמים. יש בן אדם שיש לו בעבודה, הוא פוגש אנשים והם שואלים, רוצים ללמוד, תעשה להם פינה שבועית כל יום חמישי, יש ערמת כוסית כזאת, לכבוד שבת, המנכ״ל אומר כמה מילים, ואתה אומר דברי תורה, לכבוד פרשת שבוע. מה קרה? מה קרה? תעשה לאנשים לפני העבודה, שיעור קצר, בגמרא, לא חייב דף יומי, כל יום 10 שורות, כל יום 20 שורות, מה שמסתדר. מה הבעיה? מה הבעיה? חסר מה לעשות? א', דעתך נפתחת, נפקחת, אתה רואה נכון. ב', אתה יכול להנחיל את זה, ואתה גם תסתכל ימינה שמאלה. 100% יש לך מה לעשות. מה צריך אבל? כשאתה מרגיש, ואנחנו לא נדע מה נעשה, כשאתה אומר מה נעשה, תקום. תקום על הרגליים. כי מה נעשה הזה, אין כוונתו. לא יודע מה לעשות, לא יודע מה לעשות. זה לא הכוונה. מה נעשה הזה, זה בקשה של איה מקום כבודו להריצו. מה נעשה של ישראלי אמיתי, זה בקשת האור. שהיא באה על ידי מעשים. ובואו נראה את הדברים אצל מרן הרב קוק, תראו איתי יחד מקור ה', אורות הקודש חלק ג', עבודת הקודש פסקה ג'. מהות העבודה יש בה שני תכנים, שני תוכנים. יש עבודה דמיונית ויש עבודה ממשית. הדמיונית, כלומר, כמו השיעור הזה, יושבים, לומדים וכן הלאה, הדמיונית היא מיוסדת להמשיך רגשי האדם לעניינים גדולים. שמה לומדים תורת הרב? למשוך את נפשנו, רוחנו, נשמתנו, את כל הווייתנו, לדברים גדולים, לא להיות שקועים רק כל הזמן בתשלום חשבונות אני לא יודע מה. והגדול מן הכל, הלא הוא העניין האלוהי, ומתוך שהרגש יתמשך אחר הנשגב, לא תהיה העקבה מצד הגוף וכוחותיו כל כך, להתגבורת הרוחנית העליונה. הרי בסופו של דבר כל הזמן יש עיכובים. כל הזמן, אני אומר לכם, אני יכול להעיד. כל הזמן מעכבים אותך. עכשיו, גם עיכובים טובים, אתה יודע, הילדים, חנוכה, אתה צריך פה, אתה צריך שם. גם עיכובים נפלאים, מתוקים, מקסימים, הכרחיים, הכי נפלאים שיש. וגם עיכובים, להבדיל, אתם יודעים, כל הזמן מעכבים אותך. זה העולם, זה החיים. מי שחושב שיפרסו לו איזה שטיח כחול, ויגידו לו, בבקשה, הדרך לבית המדרש פנויה. לך תשב, תלמד, תכתוב, תעביר, תלמד, לא יודע מה. זה לא עובד ככה. יש כל הזמן עיכובים. אבל אומר הרב, ברגע שאתה שומע שיעור טוב, ואתה מתלהב עליו כמו שצריך, אז זה מושך, מושך את נפשך, כן, איך הוא אומר את זה, היא מיוסדת להמשיך רגשי האדם לעניינים גדולים, הגדול מן הכל, הלא הוא העניין האלוהי, ומתוך שהרגש יתמשך אחר הנשגב, וזה דבר מדהים, מתוך שהמגנטיות הרוחנית שלך מתמגנטת אל אור השם, זה פתאום אין הסבר, זה פתאום מדלג על כל העיכובים. ממשיך הרב ואומר, אבל העבודה הממשית, אמרנו יש שני עבודות, נכון? אחת דמיונית ואחת ממשית. והנושא שלנו היום זה מה נעשה, ויגש, נכון? צד הממשי. אבל העבודה הממשית היא ממש תחיית הרצון, שימו לב. אנשים נוטים לחשוב ששיעור מחייל לך את הרצון. יש בזה משהו, אנחנו גם נראה את זה בהמשך, אבל זה לא לגמרי. אומר, תדע לך, כשאתה קם ועושה, העשייה מחיה את הרצון שלך. שימו לב, קדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, אתה רוצה לדעת לאיזה ארץ הולכים? אתה רוצה שהשכינה תתגלה אליך? אתה צריך לעשות משהו. בלי לעשות, איך יתגלה אליך האור? תקום, תתחיל ללכת. אתה צריך פסיעות, אתה צריך פעולות, כדי שמתוך הפעולות האור יאיר. וזה מה שהרב פה מסביר. אומר הרב, יש את העבודה הדמיונית, ויש את העבודה הממשית. היא ממש תחיית הרצון והגברת הנשמה האלוהית באדם ובעולם. אתה יודע מה מגביר את נשמתך? כשאתה קם ועושה. כן? על ידי מעשים טובים ושכלים אמיתיים, כמו מעשים שאתה מבצע, מחשבות נכונות אמיתיות, וכל דבר קדוש באמת על פי התארה השכלית והופעת אור התורה. בה ההערה המביאה לידי עבודה זו, כלומר כשאדם מתעורר והולך לעשות מעשים, מתגלה לאדם תוכן חיים. תקשיבו טוב עכשיו, תקשיבו טוב. לא רק שכשאתה מתחיל לעשות, יש תחייה של הרצון ונפתחים לך שערי הלב, ויש לך אור נשמתי. זה לא רק זה. יש פה עוד. שימו לב, שימו לב. מתגלה לאדם תוכן חיים שיש לו מה לעשות בשביל הטוב היותר עליון שיתרבה בעולם. אתם מבינים? אבל כשאתה חושב, אני אין לי מה לעשות, זה סימן שפשוט עוד לא נפתחו לך שערי הלב. כשאתה חושב שאין לך מה לעשות, סימן שמה אתה צריך לעשות? לעשות. קום, ואנחנו לא נדע. מה נעשה? קום על הרגליים. ויגש עליו יהודה. לך לך, תתחיל ללכת. כשאתה עושה, אז פתאום מתגלה לך שוואלה, כמו שאומרים החבר'ה, יש לך אין סוף מה לעשות. פשוט אין סוף מה לעשות. הוא אומר הרב, וממילא כל דבר גדול המביא טובה כללית, הוא בכלל, כל דבר טוב שאתה יכול לעשות, הכל נכלל פה. ואם הוא מהדברים שהטוב גלוי בהם, אומר, ואם זה דברים שרואים את הטוב שלהם מצד השכל, אינו עובד בזה את ערכו, אז מה? עדיין יש לזה גם ערך סגולי רוחני פנימי. אלא שנשאר הרבה ממה שהטוב גנוז בו. וערך טובו הוא סגולי אלוהי. גם המצוות שהן כלפי חוץ מאוד גלויות וידועות, יש להן גם סגוליות פנימית, שהן כל פרטי המצוות והמידות העליונות, שחסידי עולם, גיבורי הרוח, חיים על פיהם בתום לבב ושמחת ישרים, ורוח גבורה עליונה מרממת אותם מעל כל המעשיים. אז מה בעצם הרב אומר? הרב אומר, כשאתה עושה, האור מאיר. עכשיו, לא רק שהאור מאיר ואתה יודע מה לעשות, אלא גם אתה בכלל פתאום רואה שצריכים אותך. פתאום אתה רואה, בוא נקרא את המשפט בפנים, פתאום אתה מגלה, פתאום אתה מגלה שיש לו מה לעשות בשביל הטוב היותר עליון שיתרבה בעולם. כלומר, זה הכל הולך ביחד. כשבן אדם לא עושה, אז הוא אומר, לא יודע מה לעשות. כשבן אדם פשוט קם, ולאן, לא יודע, קם, מתחיל לעשות, התחלת עשייה גם פותחת לו שערי הלב, וגם מגלה לו שיש לו הרבה מה לעשות בשביל הטוב היותר עליון שיתרבה בעולם. עכשיו, מרן הרב קוק במקור ו' בעצם מחבר את הלימוד ואת העשייה ביחד. בואו תראו איתי יחד, אורות הקודש חלק ג' מוסר הקודש נון ח'. אומר הרב, הידיעה הברורה, כשאדם לומד היטב, מברר את המושגים ומבין היטב, מחוללת את הרצון. זה מייצר בתוכך כוח רצון. כשהיא עומדת על הבסיס הטוב, כמובן, כן? חמדת הטוב, כל שהיא מתבררת יותר, כלומר, ככל שאדם, הרצון שלו אל הטוב הולך ומתברר, כך היא מתחזקת. כל מה שמתברר יותר שהטוב הוא טוב באמת, כן הרצון מתגבר. בסדר, אז אני מאוד רוצה, ומה עכשיו? אומר הרב, גבורת הרצון מחוללת את היכולת. שימו לב, ידיעה, רצון, יכולת. אתה לומד, ידיעה ברורה, מחוללת את הרצון שלך שאתה מאוד מאוד רוצה. ברגע שהרצון שלך מספיק חזק, זה גם מביא את היכולת לעשות. למדנו מזה שהידיעה, הרצון והיכולת הנם תמיד אחוזים יחד, אומר הרב. ובמקום שנמצא מדע לאין גבול, שמה הרצון הוא בלתי גבולי, והיכולת בלי גבול גם היא. ולסיום הדברים, נלך למקום שבו מרן הרב קוק ממש מטפל בשאלה, מה לעשות? כאילו בן אדם אומר, ומה אני יכול לעשות? מה לעשות? תראו איתי יחד מקור זין, מאמרי הראיה, מאמר שנקרא דגל ירושלים ב', בעמוד 338 למאמרי הראיה. אומר הרב, מה לעשות? אין זו שאלה. מה אין זו שאלה? מה? שימו לב. אומר הרב, העבודה היא מרובה ועצומה. מה זה? הרי איפה שלא תשים את היד שלך, יש לך מה לעשות. במתנס, בבית ספר, בחברה, בשכונה, בעבודה, בילדים שלך, בשכנים שלך, בכל מקום, מה זה? העבודה היא מרובה ועצומה. אנו צריכים להעמיד את הציוויון של חיי הקודש שלנו, בצורה של תחייתנו הלאומית. אומר הרב, יש פה תחייה לאומית, מקימים מדינה, אבל צריך לתת ציוויון למדינה הזאת. המדינה הזאת צריכה לקבל ציוויון של קודש. אז איזה שאלות אתה שואל? מה לעשות? חסר? חסר מה לעשות? יש פה שכונות שלמות שאין שם, לא רוצה, אני אגיד את זה בעדינות, שאין שם שיעורי תורה סדורים, בסדר? נגיד את זה ככה בא בעדינות. יש בתי ספר שאין שם אחד שמלמד תורה. תלמידים לא יודעים כלום יהדות. לך תבדוק עם המנהל, אולי מוכן שפעם בשבוע, יום שישי, תתנדבי ותתני שיעור פרשת שבוע, או שיעור מושגים ביהדות. תבדקי, תנסי. כאילו, אומר הרב, העבודה היא מרובה ועצומה. אנו צריכים להעמיד את הציוויון של חיי הקודש שלנו בצורה של תחייתנו הלאומית, כלומר במדינה. כל המפעלים שיש להם יחס, פחות או יותר, לתוכן הקודש שבחיינו, צריכים הם להתנער לתחייה. לא משנה איזה מפעל. תוציא, את יודעת לצייר, תוציא ספרי קומיקס שמקרבים את הילדים למושגים של אהבת הארץ, אהבת תורה, אהבת עם ישראל, היכרות עם גדולי האומה האמיתיים וכן הלאה. לא יודע, יש כל כך הרבה מה לעשות, לא נגמר. צריכים הם להתנער לתחייה, לבוא לידי שכלול לאומי, לידי תכסיס כולל ואיתן. והעיקר הוא הבעת הרעיון הירושלמי. שם הרב אומר שהציונות זה הרעיון של בניין החול, והוא אז הקים תנועה, דגל ירושלים, הרעיון הירושלמי כביכול להכניס בתוך הציונות, לא במקום, אלא להכניס במדינה, בציונות של הקמת המדינה, בצד הפיזי, להכניס גם כן את כל הרעיון של הקודש, את כל התחייה הרוחנית. ממשיך הרב ואומר, הבעת הקודש של התחייה הלאומית והכרת ערכו בחיינו הכלליים, היום, 100 שנים אחרי, אנחנו רואים שאם אין לך ערכים של קודש, אין לך צבא, אין לך חיילים, אין לך לוחמים, אין לך רוח לחימה, אין לך מדינה, בתכלס. זה היום ברור לכולם. אומר הרב, הספרות והשירה מוכרחות להתרומם אל נקודת הגובה שבקודש. מה לעשות? אולי את יודעת לכתוב שירה, אולי ספרות, אולי לא יודע. וכל האומה בכללה צריכה לראות בעיניה את שיבת שבותה גם מתוך הספקלריה של קודש. הציונות, החילונית, כן, לא יודע אם לקרוא לה חילונית, בואו נמחק את המילה הזאת, כן, הציונות היא בעת הכוח של צד החול שבחיינו הלאומיים, ועל כן איננו חייבים לחזקה ולאמצה, כי היא בונת המדינה, אבל מיד איננו חייבים ליצור בעת הכוח של הקודש של החיים הלאומיים שלנו. מי ידחוף את כל צד הקודש שבתחייה הלאומית? זה עוד לפני קום המדינה, כל השורות האלה, כן? בין כלפי פנים, בין כלפי חוץ. בואו ונרים את דגלה של מדינת ישראל בארץ ישראל במלוא מובנה. כל כך יפה שהרב כותב את השורות האלה איזה 20 שנה לפני קום המדינה, סדר גודל, אם לא יותר אפילו, כן? והוא כבר קורא למדינה, מדינת ישראל, הרי אתם יודעים שבן גוריון, ז'בוטינסקי, הם לא חלמו שהמדינה תקום תוך זמן כזה קצר. והרב קוק, לא רק שמדבר על המדינה, מדבר עליה כאילו, הנה, היא פה כבר, מדינת ישראל הוא קורא לה, הם לא ידעו איך לקרוא למדינה כשהיא קמה. מדינת ישראל, זה מדהים הראייה שלו. כל אופן אומר הרב, בואו ונרים את דגלה של מדינת ישראל בארץ ישראל במלוא מובנה. בואו ונשלים את החסר בתכונת התחייה החילונית אשר בציונות על ידי, מה נשלים? תחיית הקודש. ואנחנו נמצאים היום בעיכוב גאולה מאוד גדול. עברו הרבה מאוד שנים ועדיין המדינה מתנהלת בבלבול נוראי ברמה היהודית. כמות העבודה שיש לעשות היא לא נגמרת. היא פשוט לא נגמרת. זה כמויות של עבודה בלתי נתפס. אפילו בן אדם עובד 5 ימים בשבוע. יום שישי ילך להיות מורה שמלמד, לא יודע מה. יעבוד, שתם בשבוע 3 שיעורים. לא יודע, תמצא את הדרכים, תעשה חוג לילדי השכונה. תגיד להורים, אני לא מחזיר בתשובה, אני לא עושה שום דבר, אני מלמד מושגי יהדות, ניטרלי, כמו שזה בשלום. הנה זה סידור, איך נראה סידור, הנה זה חומש, איך נראה חומש, הנה אלה החגים, זה החג הזה, זה החג הזה. מלמד, לא, לא שום דבר, רק פשוט מנגיש להם את הידע הכי בסיסי של מסורת ישראל. מה קרה? מה קרה? בהרבה מאוד מקומות ישמחו מאוד, חברים, לקום ולפעול. נתתי דוגמאות שהן מאוד זמינות, אבל הדוגמאות לא נגמרות. לא נגמרות. אז באמת, אנחנו צריכים ללמוד מיהודה בן יעקב. הוא לא אמר, טוב, מה אני יכול לעשות? מה לעשות? ואנחנו לא נדע מה נעשה? קום! ואיך זה פה? ויגש אליו יהודה. מה אתה ניגש? מה אתה ניגש? הוא לא יודע. יהודה לא יודע כלום. הוא לא יודע מה הוא יגיד. הוא לא יודע מה הוא יכול לעשות. הוא בעצם יודע שאין לו מה לעשות. אבל הוא גם למד מיעקב אבינו. צריך לקום והתחיל לפעול. למד את זה מאברהם אבינו. לך לך אל הארץ אשר הרקע, אומר הרב צבי יהודה, מתוך הפסיעות, מתוך הפעולות, יאיר לך האור. חזקו ואמצו.